טוב, טוב, פרקי אבות, פרק ד', משנה ב', ואני שב וממליץ באמת כדי להיכנס לרצף, כדאי לעבור על השיעור הראשון, כי עסקנו בו בהקדמות, גם לפרק ד' וגם במשנה הראשונה. אני לא אכנס לזה, אבל כמו בתורה, גם במשנה, דרכנו בעקבות המהר"ל, שכל פרק במסכת אבות, מסכת אבות היא מסכת בת חמישה פרקים, הפרק השישי הוא פרק שהוא ברייתות, הוא איננו חלק מהמסכת במשנה, הוא פרק של ברייתות, של משניות חיצוניות שנצטרפו ביחד במסכת אבות, ומשם המנהג לעסוק במסכת אבות בכל שבת בין פסח לעצרת, ישנן שש שבתות, כך שהשבת השישית היא תמיד השבת שבה עוסקים בברייתות שעוסקות בקניין תורה. ב-48 דרכים שהתורה נקנית וכו' וכו', שזה השבת שלפני עצרת, לפני חג השבועות, כשחמשת הפרקים הקודמים הם הדרך ארץ שקדמה לתורה. זה המבנה. ואנחנו ממשיכים באבות, התירוץ הרשמי הוא שנהגו בעדות רבות להמשיך בפרקי אבות כל הקיץ, בעוד שלושה סיבובים, וסימנם נפש. הסיבובים מתחילים לפי הפרשות נשא, פנחס ושופטים. וסימנם תיקון הנפש. ועד שמגיעים, שוב, בתחילת החורף הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, בסוף הקיץ, עוצרים במסכת אבות, ובשבת אחר הצהריים עוסקים בדברים אחרים, לא ניכנס עכשיו. בכל אופן, פרק רביעי על פי החשבון הזה של המהר"ל מפראג הוא כנגד ספר במדבר, החומש שלנו. ומעבר לעיסוק בפרק, כי זאת השבת שבה אנחנו מגיעים לפרק ד', העיסוק בפרק רביעי הוא גם העיסוק בחומש במדבר, והיסוד של זה הוא ארוך מאוד, אינני רוצה להיכנס לזה עכשיו, עסקנו בזה בשיעור במשנה א', אפשר להיכנס לזה שם, אנחנו אולי ניכנס תוך כדי משנה ב' גם כן לזה. בן עזאי שמופיע במשנה ב' של פרק ד', במילה אחת על בן עזאי, דומה מאוד לשם של התנא של משנה א', בן זומא, דומה גם בצורה של השם. אנחנו רגילים לשמות עצמיים, או בהקדמת רבי או רבן, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי ישמעאל, רבי יוסי, רבן גמליאל, או ללא הקדמת רבי בדורות הקדושים, בן יועזר ויוסי בן יוחנן וניתאי הארבלי ושמעיה ואבטליון והלל ושמאי. אנחנו מעט מאוד רגילים לתנאים שא' לא מופיעים עם תואר, למרות שהם כבר בתקופה שהיו נותנים תארים. היינו, התנאים הראשונים הם עוד ללא תארים. אבל זו בתקופה כבר שמסמיכים, ויש סמיכה, ונקראים על שם אביהם. בן עזאי, בן זומא. מזכיר אותם גם קצת מי שיש לו את שמו, אבל הוא קרוי על שם אביו, אלישע בן אבויה, גם בפרק שלנו לקראת ההמשך. שלושתם, אגב, הם מהארבעה שנכנסו לפרדס. הם שלושה מתוך הארבעה שנכנסו, דיברנו על מעשה המרכבה מקודם, שנכנסו בפרדס. בן זומא הציץ ונפגע. בן עזאי הוא שמעון בן עזאי, כמו שבן זומא הוא שמעון בן זומא, הציץ ומת. בן אבויה, אלישע בן אבויה, הציץ ונעשה אחר. ורבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. ובעצם גם מצדו של בן עזאי וגם מצדו של בן זומא, ומבחינה מסוימת ודאי גם מצדו של אלישע, הכניסה הזו לפרדס היא איזשהו מימד של רצו שאין ממנו שוב. זו עלייה למקום שדיברנו עליו בעיסוק שלנו לשמיים העליונים. רש"י מסביר, נכנסו בפרדס, עלו לשמיים על ידי שם, זה המושג נכנסו בפרדס בהסברו של רשי בגמרא. ומי שמצליח למלא את הרצו ושוב הוא רבי עקיבא. זה רבי עקיבא שאמר להם כשהם נכנסו לפרדס, כשאתם מגיעים למקום לאבני שיש טהור, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. נכתיב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. כמובן, כאשר אתם מגיעים למקום שיש טהור, אל אותה האבן המזוכחת ביותר, שיש הטהור ביותר, אל תאמרו מים מים, כלומר, ואיך נלך. נכתיב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, יש אמת של עולם, יש אמת שאתה לא לגמרי יכול להיות בה, אבל אל תאמר לא אמת. העיסוק הזה בפרדס הוא עולם בפני עצמו שלא ניכנס אליו, אבל בן עזאי ביחד עם היותו העוסק הגדול בעולם הנסתר בפרדס, הוא בן עזאי שעליו אמרו חז"ל שהיה כאן בטבריה, מרביץ תורה בשוקי טבריה, ורבה, כאשר רצה לתאר את ידיעותיו המסוימות בסוגיה, וחיפש מישהו שאליו אפשר להידמות בברירות, בסוגיה בנגלה, לדרוש ולפסוק, רבה אומר בגמרא, הריני כבן עזאי בשוקי טבריה. המודל הגדול ביותר היה בן עזאי בשוקי טבריה. בעולם ההלכה, בעולם הנגלה. רש"י מסביר שם, הריני כבן עזאי, דעתי צלולה, מעניין מאוד הביטוי דעתי צלולה, במקום המים של הנסתר, שם היה ההסתפחות. דעתי כאן צלולה, והריני מזומן, אני קורא את רש"י, להשיב בחריפות לכל מי שישאלני. רבה מתאר שם את הלמדנות, את החריפות. כבן עזאי שהיה דורש בשוקי טבריה, ותשמעו את לשון רש"י, ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו. ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו. מצד אחד זה הדמות של הנכנס בפרדס, מצד שני לא היה בימיו עוקר הרים. עוקר הרים זה ביטוי בחז"ל, עוקר הרים ותוכנן זו בזו. זאת אומרת, מעמיק בסברותיו, לא רק בקי. חז"ל אומרים שהיו שתי דמויות, סיני ועוקר הרים. ובן עזאי היה עוקר הרים שלא היה דוגמתו, רבה, שהוא הרבה דורות אחרי בן עזאי, המורה בדור הרביעי בבבל, המודל שלו לעוקר הרים הוא בן עזאי. ואז בן עזאי עוברים עוד הרבה 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 ימים. הוא דמות מופלאה שמצד שלישי שלה מסופר בגמרא שבן עזאי לא נשא אישה. הגמרא מסתבכת עם זה כי היא יודעת שהוא אירס את ביתו של רבי עקיבא, שכאימה קשה ממנו או הסכימה שימסור את עצמו לתורה. ושתי דעות ישנם שם כבר בחז"ל, זה משנה כבר בסוטה. שתי דעות. האחת שהוא הרס אבל לא נשא אותה. השנייה שנשא ופירש. ופעם כשהוא דרש דרשות גדולות מאוד 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 על עניין בניין בית ואישה וכולי וכולי, אמרו לו יש נאה דורש ונאה מקיים, יש נאה אינו נאה דורש ואינו נאה מקיים, אבל יש נאה דורש ואינו נאה מקיים. תביעה ברורה. ובן עזאי ענה, ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה. הוא זה שנכנס בפרדס, הציץ ומת, והקדוש ברוך הוא בוכה עליו, בכי גדול, מספר את הגמרא. והדמות המופלאה נזכרת בשתי משניות במסכת אבות, זו וזו שבאה אחריה. ואמרנו הרבה פעמים וכשנתעסק במסכת אבות נראה את זה. במשנה במסכת אבות מביא רבי יהודה את כל התנאים, את רובם ככולם. הוא מביא תנאים שאמרו עולמות שלמים של דברים. בן עזאי אמר כנראה עולמות שלמים בנגלה ובנסתר, היה דורש בשוקי טבריה. ורבי מוצא במשנה באבות משנה אחת שהיא בן עזאי. כשרבי מביא משנה שמצטטת תנה, הוא מצלם אותו. איך אנחנו רגילים להגיד במסכת אבות? הוא היה אומר. לא הוא אמר, אלא הוא היה מה שכתוב פה. הוא היה מה שהוא אמר. אם אתה מחפש את מה הוא אמר, זה זה. וסוד המשנה במסכת אבות הוא סוד הצמצום. למשל, בשם שמואל הקטן, ישנה משנה מופלאה אחרת. הוא אומר משנה, בנפול אויבך אל תשמח, ובהיכשלו אל יגל ליבך וכו'. יש רק קושי אחד במשנה שלו, שמתחילתה ועד סופה זה ציטוט של פסוק במשלי, בלי תוספת אחת. אתם יודעים מה פירוש שמואל הקטן אומר? שמואל הקטן היה, בנפול אויבך אל תשמח. זה מה שכתוב. אתה רוצה להכיר בנפול אויבך, האם הדבר הזה יכול להיות במציאות? שמואל הקטן אומר.
הוא תיקן את ברכת
המינים וכו' וכו'. וכך, כל מה שאתה פוגש בעצם, במה שבא לגלות לנו, האור הזה, ההערה הזאת שבאה דרך דמות, דרך צדיק, דרך עולם מסוים, חרך האור הזה בעולם שבא דרכו, מתבטא באבות של הכל בדברים הללו. יש מי שהסביר את השם מסכת אבות למסכת הזאת. יש הרבה הסברים, שזה אבותינו, ושזה אבות לכל התורה. ויש מי שהסביר שזה האבות של התורות של אותם תנאים. כלומר, אבות הדברים נמצאים פה. כל השאר זה התולדות. לבן עזאי יש הרבה מאוד תולדות. האב פה. כך צריך ללמוד כל משנה במסכת אבות, דרך ההוא היה, ודרך ההוא היה אומר, ודרך ההבנה שהיא חייבת לדבר אליי. ודבר נוסף, היא מדברת אליי, והיא משנה באבות. זאת אומרת, היא לא משנה במסכת סוכה, או שבת, או קידושין, או בשאר חלקי השולחן ערוך. חז"ל אומרים, היי מן דבאי למהווי חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות. מי שרוצה להיות חסיד, לנהוג בחסידות, יעסוק באבות. לקיים מילי, יקיים דברי מסכת אבות. יקיים את הדברים באבות. הרעיון הוא מאוד יסודי. מה שכתוב במסכת אבות, נראה מאוד יסודי. מאוד פשוט. אבל לקיים מילי באבות, למילה לקיים בעברית יש שתי משמעויות. לקיים זה לבצע, אבל אתם יודעים מה זה לקיים באופן משפטי? זה לתת לזה קיום. זה הרבה מעבר ללבצע. יש לבצע במובן שאני דואג שמשהו יתרחש. אני מבצע. זו פעולה מאוד טכנית. ויש קיום שטרות. אני מקיים את העניין. לא אני המבצע. אני האישור המשפטי לזה. אני הקיום של זה. חז"ל אומרים ששני ארונות היו נישאים על ידי בני ישראל ובראשם משה במדבר. בארון האחד הייתה התורה, ובארון השני היו עצמות יוסף. ושאלו כל אומות העולם בדרך, מה למת אצל החי? ותשובת ישראל הייתה, קיים זה מה שכתוב בזה. והעומק הוא נתן לזה קיום. בעולם הפנימי טיפ טיפה יותר, הוא היסוד, יוסף. הוא, נכון, הוא הקיום, הוא הקיומיות. הוא מה שמעביר את הכל לקרקע. הוא מה שמוליד את הכל ונותן לו קיום. אז בעצם בכל מסכת אבות מתרחש התהליך הזה של לקיים מילי דאבות, לקיים מילי דאבות זו בעצם חסידות. ולכן כשאנחנו לומדים משנה באבות אנחנו צריכים להבין אותה א' ברמה היסודית שלה, של קיום במובן של ביצוע, וב' ברמה של לאן זה אמור להוביל אותי עוד ועוד ועוד. ואני רק כל הזמן בשאיפה להמשיך לממש, לקיים, לתת לזה קיום. כך צריך להיות כל משנה כזאת באבות. יש משניות שבהן זה ברור לנו. הווי מתלמידיו של אהרון. אני יודע שאני לא יכול להגיד ביום שני בארבע מיציתי את העניין. ואני יודע שאני נבחן ביום שני בארבע אם עשיתי את זה או לא. זה שני הקיומים. זה לא נכון לגבי הלכה שנאמרה לי בגט או בקידושין. בסדר? זה ההקדמה האחרונה. ועכשיו ניכנס לבן עזאי. בן עזאי אומר, ואני בחרתי בו עכשיו קודם כל כפי הסדר בפרק ד', שינית לעניות דעתי, להשפוך אור מדהים על החלק השני של פרשת קורח ופרשת שלח. יש לי תחושה שמישהו יכול להגיד, ומי שיגיד יהיה צודק, אתה חכם גדול, אתה בחרת לעסוק בשלח ובקורח בחלק המעניין, אבל אחרי החלק המעניין מגיע החלק לך אין כוח ושתדבר על זה אחר כך. החצי השני של פרשת שלח מגיעות המצוות. נו, זה כבר צריך ללמוד, אתה יודע שירדמו בלילה אז אתה מדבר על מרגלים וזה, זה נחמד, פטנט טוב. אבל אז מגיעים מצוות, מצוות ציצית, מה דינם של מי ששגגו בעבודה זרה? ואם נעלם מעיני העדה, יחיד ששגג, קורבנות בשגגה, חלה, נסחים, מה זה עושה בכלל אחרי חטא המרגלים? ואחרי חטא המרגלים בפרשת שלח, ואותו דבר בפרשת קורח, עסקת ב-73 פסוקים הראשונים, זה קורח, סדר? אבל מה עם החלק השני של הפרשה? אז מגיעות מצוות. ולעניות דעתי החלק השני של הפרשה, גם בשלח וגם בקורח, בא להגיד לנו, אז איך ממשיכים את זה כאן? איך אפשר לממש את כל מה שדיברנו עליו? איך זה בא לידי ביטוי בעולם? אבל כדי להגיע לפרשה, אני רוצה להתחיל את זה מהמשנה. בסדר? אז משנה ב', בן עזאי אומר. בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה. אצלכם כתוב? כבחמורה או רק למצווה קלה? אז זהו, אז יש כאן גרסאות שכתוב כבחמורה, ברוב הגרסאות זה לא כתוב. הווי רץ למצווה קלה. יש גרסאות שכתוב, הווי רץ למצווה קלה, כבחמורה. יש גרסאות שכתוב, רק הווי רץ למצווה קלה. ובורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. נראית מצווה, נראית משנה פשוטה. אנחנו צריכים להתאים את השאיפות שלנו למשניות פשוטות. זה בן עזאי. אגב, לבן עזאי, בשונה מחלק גדול מהתנאים, יש גם הוא היה אומר. יש לו משנה שנייה. רק נקרא אותה, לא ניכנס אליה היום. אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. דבר מופלא בפני עצמו, שקשור לאותו בן עזאי, ואליו ניכנס בשיעור הבא. אבל עכשיו למשנה הזאת. הווי רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה. מיד נגיע להמשך, לחצי השני. שמורכב משני חלקים שנראים על פניהם אותו דבר. בחצי השני כתוב כך, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, האם זה לא אותו דבר כמו ההמשך? ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כנראה הפירוש של שכר מצווה מצווה, הוא ששכר מצווה א' שאתה עושה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מזמן לך עוד מצווה. ושכר עבירה, שכשאתה נכנס לתהליך כזה, מי לא יודע את זה? כשאתה נכנס לתהליך כזה, אז העסק פנוי כבר להמשך. וזה באמת הדבר הפשוט. חז"ל אומרים במדרש, לא יצר אדם על עבירה שעשה בשוגג, אלא על שנפתח לו פתח שיחטא אפילו במזיד. זה הכאב. לא העבירה שנעשתה בשוגג, אלא הפתח שפתחת ליפול עכשיו במשהו יותר גדול. ולא ישמח אדם, אומרים חז"ל שם, על מצווה שבאה לידו, בסדר, זה שמח, אלא על מצוות הרבה שעתידות לבוא לידו על ידי כן. ושם אומרים חז"ל שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אז אני מבין שזה הפשט של מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. זה ברור. גוררת. לפי זה, מה זה ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה? לזה נגיע אחר כך. שאלה א', עכשיו נחזור להתחלה. הווי רץ למצווה קלה ובורח מן האווירה. המשנה היא מאוד מאוד ריצתית. לרוץ ולברוח. למצווה קלה צריך לרוץ, ומאווירה צריך לברוח. אגב, אווירה אין קלה ואין חמורה. ברטינור אומר, ודאי, כי כל עבירה זה קל. במצוות יש קל, יש חמור. מצווה זה קצת יותר קל. עבירה זה בסדר. אבל המסר המרכזי של בן עזאי הוא לא חשוב מאוד לעשות מצוות. זה דבר ודאי נכון. זה כבר נאמר, אגב, במשנה אחרת, שצריך להבין מה מחדש בן עזאי. חז"ל אומרים, רבי, בפרק ב' במשנה הראשונה, של שאתה אל תעסוק במהי מצווה קלה ומהי מצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה לא יודע, לכן תעסוק במצווה קלה כמו בחמורה, שאין אתה יודע. בן עזאי מחדש חידוש אחר לגמרי. בן עזאי אומר שרוץ, רוץ למצווה. ואם כתוב פה רק למצווה קלה ולא חמורה, אז בן עזאי בא לחדש שהחוכמה בדבקות או בחוכמה בעבודת השם היא לרוץ למצווה קלה ולברוח מן האווירה. המושג לרוץ למצווה קלה הוא בוודאי לא פיזי. הוא בוודאי לא פיזי. לא מדובר פה שחייבים לרוץ. מהי מצווה קלה אגב? אנחנו נדבר עוד רגע על המושג, אבל אם מצווה קלה היא כמו שחז"ל מתארים את המושג מצווה קלה, אז הדוגמה הראשונה של חז"ל למצווה קלה היא שילוח הקן. חז"ל אומרים מפורש שלא צריך לרוץ, כי כתוב כי ייקרא כאן ציפור לפניך. זאת אומרת, אתה לא צריך לרוץ ליער לחפש, אלא הגעת ויש. אז מה אתה רץ? אתה כבר נמצא שם. אז ודאי שהווי רץ זה לא... וזה ריצה פנימית, זה ריצה שמתארת רצון, בדיוק, שמחה, חיות בעבודת השם, רוץ למצווה. אז בן עזאי בא לדבר איתנו על מושג שהוא באמת כבר מילי דחסידותה. הוא עבודה שאתה צריך לקיים, ואתה צריך כל הזמן לתת לה קיום ולוודא את המקום שלך. מה שאגב נמצא במילה הקטנה והקצרה הווי. אפשר היה להגיד רוץ, כמו אהב את המלאכה, שנא את הרבנות, כמו רוב המשניות. אבל יש מעט מאוד משניות שבהם משתמשים בביטוי הווי. הווי מתלמידיו של אהרון. מאוד מאוד הבל שפל רוח. מדובר על משהו שאתה צריך לדעת שהוא תהליך, שעצם העניין הוא שאתה לעולם לעולם בתהליך. הוא כל כך תהליכי שכל הזמן אתה צריך להתהוות שם. הווי מתלמידיו של אהרון. הווי רץ למצווה. קלה. הווי בורח מן העבירה. הווי ובורח לא נשמע טוב ביחד. כי לברוח זה לברוח. אזי רוצה לגדל אותנו להיות הווי בורח. זה עבודה מסובכת. הווי בורח. תיכנס לתהליך של לברוח מן האווירה. למה להיכנס לתהליך של לברוח? אני מקווה להגיע לרגע שבו אני כבר לא ארצה בכלל לחתור. ואני לא רוצה. אני רוצה שתהיה הווי בורח תמיד. אני רוצה שתישאר תמיד באל תאמר אי אפשי. אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי זאת אומרת אינני רוצה. אלא אפשי. זה אפשי. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליו, אני בורח. אתה עושה מה? הווי בורח. אתה יודע מה זה הווי בורח? צדיק יסוד עלם גילה לנו מה זה הווי בורח. ערב ראש חודש תמוז. וינוס, וייצא החוצה. איזה הווי היה שם. איזה הווי. והיא כדברה אליו יום יום. ויהי כהיום הזה ויהיית לעשות מלאכתו ושאין איש מאנשי הבית שם בבית. איזה תהליך, איזה הווי שמגיע בסוף לבורח. רק ילד קטן ישאלנו, אז אם בסוף בורחים למה הוא לא ברח? הווי רץ והווי בורח. ששכר מצווה מצווה. אלה המושגים שאני רוצה לנסות להבין. מהי מצווה קלה? מה המושג מצווה קלה? הרי לכאורה אין מצוות קלות ומצוות חמורות. בכלל, כשחזל אומרים לנו בתחילת מסכת אבות, בתחילת פרק ב', שתחמיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, הרמב״ם שואל, אז אם אני לא יודע, אז איך אני יודע מה קלה ומה? כמה הסתבכת? אל תחמיר בחמורה יותר מבקלה, כי אתה לא יודע מה חמורה, אז אני לא יודע, אז הכל אותו דבר. הרמב״ם אומר בפרק ב' דבר מדהים. הרמב״ם אומר בפרק ב' הגדרה מרתקת. איך הנוסח שם לגבי מצווה קלה וחמורה? והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. תשימו לב, זה פילי פלאות. יש זהירות, ובן עזאי מדבר על מה? על ריצה. זה בדיוק הפוך מזהירות. כשרוצים להגיד למישהו להיות זהיר, אומרים לו, אל תרוץ! נכון? למה אתה רץ? איך אצל ליפה שם? ללכת כן, אבל למה למהר? נכון? אל תרוץ! אז רבי מדבר ככה, פס יפה, זה יקר. הווי זהיר במצווה קלה, זה מתורבת. אבל בן עזאי חוסיד לגמרי. ורץ למצווה קלה, בורח, הווי, רץ. שמה הרמב״ם אמר כך, הווי זהיר במצווה קלה, כבח חמורה, שם ברור שמופיע המילה כבח חמורה, כי אחרת אין משמעות למשפט. שם כתוב, הווי זהיר במצווה קלה, כבח חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. שם ברור שכתובה המילה כבח חמורה. שם הסביר הרמב״ם כך, זה רמב״ם מדהים. הוא אומר, מהי מצווה קלה? מצווה שהיא קלה בעיניך. לא אובייקטיבית. אין מצווה קלה אובייקטיבית. ומהי מצווה חמורה? מצווה שהיא חמורה בעיניך. אני עוד רגע אנסה להסביר את המושג הזה. אני רק רוצה לגמור את הרמב״ם, כי הרמב״ם מעורר מאוד. תשמעו אותו. אומר הרמב״ם, דוגמה למצווה קלה. יודעים מה הרמב״ם אומר שם? מדהים. דוגמה למצווה קלה, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון הקודש. זה רמב״ם שאוהבים כשרוצים להוכיח שצריך ללמוד עברית. וזה נפלא, אילו זה היה עכשיו השיעור, זה נפלא הרמב״ם שם. כי ברמב״ם הזה מוכח שלשיטתו זאת מצווה. זה מצווה ומה היא חמורה? הוא מביא שם פסח, מילה. אבל הוא לא הסביר. למה זה קלה? למה זה קלה בעיניך וזה חמורה בעיניך? מה תגידו, ששמחת הרגל זו מצווה קלה? נו נו, מצד מה קלה? יש הגדרות הלכתיות, הן לא עונות על זה שזה קל. אין בה חסרון כיס, יש הרבה חסרון כיס. שמח. לא נכון, תלוי במצב שאני נמצא. אז מה עושה את שמחת הרגל, אחרי זה נדבר על למידת לשון הקודש. מה עושה את שמחת הרגל מצווה קלה? אני אומר את זה בקיצור גדול, כי אני רוצה למושג ידי רץ. ולמה מילה היא חמורה? אז תגידו שמילה היא חמורה בגלל העונש של מי שלא מל. כתוב שזה קרה. אבל לא מדובר על העונש, מדובר על המצווה. אומר הרמב"ם אדיר, סוד אדיר. למה שמחת הרגל נקראת מצווה קלה? ואני יודע, זה יסביר את המושג למידת לשון הקודש. תגידו, סך הכל, לשבת, לאכול קוגל, ולשמוח ברגל. סבח. סך הכל. אם גם אני לא צריך לבשל, אז בכלל, מה? בסדר, נו. שמחה. עכשיו תגיד, שמחת. זהו. אתה באמת רוצה להגיד לי שהגעת למדרגת שמחה ברגל? חז"ל אומרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. שואלים חז"ל, בו במי? בו ביום, זה היום עשה השם, זה היום, אפשרות אחת. או זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אתם יודעים מה קרה לי כשאכלתי את הקוגל ושמחתי? קיימתי את זה היום. עשה השם, נגילה ונשמחה. לפעמים אפילו זה לא. שמחתי רק בקוגל. עוד שלב, שמחתי ביום. למה אתה שמח ביום? כי עם ישראל יצא ממצרים. נו, זו מדרגה גדולה. כי נחים, גם זאת מדרגה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנוחה, גם זאת מדרגה. יש מדרגה אחרת לגמרי. נגילה ונשמחה בו. וכמה מדרגות יש שם? שהשמחה, אומר הרמב״ם, עבודה גדולה, גדולה, גדולה. הרמב״ם מתאר את השמחה כעבודה הקשה שבעבודות. השמחה היא דוגמה קלאסית למצווה שהיא קלה בעיניך. כי מה יותר קל מקצת שמחה? אביסטה לשמחה. ומה יותר קשה משמחה? ולכן זו דוגמה נפלאה. קיימתי את המצווה. קיימת גם בשמחה. הגעת לשמחה במושג העמוק של שמחה? למידת לשון הקודש זה אותו דבר. אתם יודעים למה? זה מדהים. אני לא אכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה יותר מפעם. כי למידת לשון הקודש, שלא כמו למידת אף שפה אחרת, הבנת את המילה? נו, אז אתה הבנת את השורש שלה? עכשיו הבנת את השורש? אז אם הבנת את השורש, אתה מבין שהשורש הזה זה רק המילה של השורש שמתחתיה. ועכשיו זה רק המילה של השורש שמתחתיה. כי זאת לשון הקודש. למידה. זה רק מידה. לא רק למידה. זה עברית. אמרנו פעם שעברית נקראת עברית. כי זה השפה שכל מה שיש בשפה, כלומר בחוץ, בגבול, זה המעבר. לכן היא עברית. אין עוד שפה שכל אות היא איתות למשהו שהוא בעצם בא לגלות. כי איננה שפה שנכתבה בני אדם, שזה טייבל וזה גלס. אלא זה לשון הקודש. אלה האותיות שבהם בורא הקדוש ברוך הוא את העולם, ובהם הוא מחדש בטובו, מעשה בראשית, כל רגע ורגע. זה למידת. נו, אז קל ללמוד לשון הקודש. מה קל? בסדר, אני גמרתי כיתה א', ואני יודע לשון הקודש. מה הבעיה בכלל? וקיבלתי בכתיב טוב מאוד, בכתב כתיבת תמה, ובהבנת הנקרא מצוין. נו, אז קיימתי את המצווה. עכשיו, מה אתה מבלבל במוח? זה מצווה קלה בעיניך, שמחת הרגל. חמורה זה חמורה. חביבי, לברית מילה זה כואב. חמורה זה חמורה. אין בזה חומרות וקולות. אל תעשה לי חומרות בברית מילה, ואל תעשה לי קולות. זאת המצווה. פסח זו חמורה בעיניך. אין כאן דיונים. זאת קלה בעיניך. הגדרה נפלאה של הרמב״ם. אבל עכשיו חוזרים עם ההגדרה הזאת ברשותכם לבן עזאי. הווי רץ למצווה קלה. ובורח מן העבירה. והסיום, לא רק שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה אחרת, אלא ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. נאמר לכם במילה אחת את המושג מה בעומק זה שכר מצווה מצווה על פי הרב המגיד, המגיד ממזריץ'. המושג שכר מצווה, אני אקדים לזה, שכר מצווה מצווה איננו משפט מקביל למצווה גוררת מצווה. מצווה א' גוררת בעקבותיה מצווה ב'. זה הפירוש של מצווה גוררת מצווה. שכר מצווה מצווה, בלימוד התניא עסקנו בזה יותר מפעם, פירושו שהשכר של המצווה הזאת הוא המצווה הזאת. זה לא מובן, אבל זה הפירוש, ועכשיו צריך להבין אותו. גם את המושג גורר מצווה, אפילו את המושג הזה מבין הרב המגיד כך. המושג מצווה בא מהמילה צוותא. חיבור. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מצוות, אנחנו מדברים על מצוות מהצד שלנו. וזה נכון, וטוב, אבל באותה מידה זה גם לא נכון. אנחנו מדברים על המצוות כמה שבא לתת לנו דרכים בעבודה. זה נכון מאוד. במובן הזה אנחנו אומרים שהמצוות, רמח מצוות עשה הם כנגד רמח איבריו של האדם. ומצוות הלא תעשה הם כנגד גידיו של האדם. והאדם דרך המצוות פועל בעולם הזה. אבל באותה מידה המצוות בזוהר נקראות רמח מצוות עשה רמח איברין דמלכה. לא כנגד. כלומר מצוותיו של הקדוש ברוך הוא הן הדרך שבה הוא מצטוות איתנו. העולם הזה שנברא כדי שאני אעשה בו דירה לא יתברך, צריך כלים שבהם אפשר להדליק את האור האינסופי פה בעולם. כדי להדליק את האור הזה צריך מתג, והמתג צריך להיות מאוד מדויק, והמצווה היא הר כביכול של המלך. האיברים הם הכלים שעושים את רצוני. את מה שאני רוצה במוחי, כלומר בתורה, אני פוקד על איבריי. והאיברים מבטאים את רצונותיי. מצוות העשה שנתן הקדוש ברוך הוא בעולם, הם הצינורות שדרכו להיות מצוות אליו יתברך. הדבר הוא מדהים. אלא מאי? בעולם הזה יש כל כך הרבה חושך שההשגות שאני יכול להשיג באיך מתרחש משהו על ידי המצווה הן מאוד מוגבלות. מה אני יכול להבין במה מתרחש בעולמות העליונים על ידי פעולה שאני עושה? חז"ל אומרים, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מפני שמה שאתה יכול לעשות במעשה טוב אחד בעולם הזה, אתה לא יכול לעשות בעולם הבא. יכול להעיר הפעולות שמתרחשות, האנרגיות שמתרחשות בעולם. עשה, קנה לו פרקליט אחד. עשה אווירה אחת. קנה לו קטגוריה. המצווה בעצם מייצרת מציאות שבה האור אינסוף מופיע בעולם, ויש לעולם טעם, ויש לעולם קיום, ויש לעולם המשך. מצווה. שכרם של צדיקים בגן עדן הוא שהם יושבים שם בגן עדן ואתרותיהם בראשיהם, ומה קורה להם שם? נו? מזיב השכינה. מה פירוש נהנים מזיב השכינה? אוכלים ביסלי. איך נהנים מזיב השכינה? נהנים מזיב השכינה, פירושו שאז יכולים להנות מההערה, מהזיב של התגלות השכינה שבאה על ידי תורתם ומצוותיהם. כלומר, את היכולת להנות מהזיב, זה שייך כבר לעולם הבא. במובן הזה לגן העדן. אבל היכולת לעשות, זה שייך לכאן. איך מספר שם רב שלמה לקרלבך בסיפור הנפלא על יוסלה, קמצן קדוש, שמגיע למעלה, קרים את הסיפור, שמגיע למעלה, ואומר שיש שם הכל, אבל אין שם דלתות שבורות, ואין לבבות שבורים, ואין מעטפות שאפשר להכניס בהם קצת כסף, ולתת ליהודי לאכול ארוחה. אין את זה, מה אפשר לעשות? יש הכל. אבל הייתי מוכן את הכל, אני רוצה את זה, אני רוצה מעטפה, אני רוצה דלת אחת. שלפני מותו, פרץ בבכי נורא. סיפור ידוע, פרץ בבכי נורא. שאלו אותו תלמידיו, מה הוא בוכה? אז הוא החזיק את הציצית שלו ביד, ואמר על זה. שאלו, מה על זה? אז הוא אומר, קוט. אתה יכול לקיים תרי"ג מצוות. כמה קופיקות צריך לשלם למעלה? בשביל מצווה אחת. מה יש פה? יש פה מעשה. אין פה את השכר. אנחנו מתבלבלים, כי אצלנו השכר זאת המשכורת. אבל אין קשר בין המשכורת לבין העבודה. את השכר הזה יכול הייתי לקבל אם הייתי עושה עבודה אחרת. יותר, פחות. אבל שכר מצווה הוא להגיע לעומק המצווה של מה שהיא באמת עושה. וכאן בעולם הזה אתה לא יכול לראות את זה. אתה גם לא צריך. לכן, בדיוק כמו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, נו, איך זה ממשיך שם המשנה? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי מה זאת קורת רוח? זה השכר. עכשיו, קורת רוח זה לא לשבת על המרפסת ולעשות קורת רוח זה לראות את האור שמתרחש. זה לראות את הטבטה. זה לראות את החיבור. אז בעצם זה כל המהלך כולו, איך קהלת מסיים את כל קהלת. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף דבר, זה סוף דבר. זה העולם ההוא. ואז הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אני אספתי וראיתי ובניתי, זה קהלת בסיום 12 הפרקים שלו. אבל אין עוד דבר בעולם ששכר המצווה שלו הוא המצווה. כל מה שאספתי, המשכורת, היא הבל. היא פה. היא יכולה להיבטל כמו שהיא מתקיימת. שכר מצווה, מצווה. עכשיו בא בן עזאי ואומר יסוד אדיר. אדם יכול לקיים מצוות. אדם יכול לקיים מצוות. אבל השאלה היא, אם הוא מגיע למדרגה שהוא רץ למצווה. השאלה אם אדם מצליח להגיע, זה הרי כל החיים. האם בדיוק, האם אדם מצליח להגיע למדרגה שהעבודה הגדולה ביותר, כמו שהרמב״ם מתאר, היא שישמח האדם בעשיית המצוות שציווה בהם האל יתברך. האם הוא יכול לרוץ למצווה? ובעיקר, האם הוא יכול לרוץ למצווה קלה? כי לרוץ למצווה חמורה זה עוד איכשהו מובן. מה זו מצווה חמורה? מילה? תראו לי בסופו של דבר אבא ואמא שלא רצים למצוות המילה של הילד. בוכים בשנייה של הברית, אמא כמעט מתעלפת, הכל אני יודע. אבל רצים למצווה כי יש לך כל כך הרבה אור שכאן אתה מרגיש. אני מעל את הילד שלי. אני מתקשר, אני רוץ למצווה חמורה. כי אתה משיג משהו. כי קצת מהאור אתה מבין. אתם יודעים למה קשה לרוץ למצווה קלה? כי אתה בכלל לא מבין את השכר. כי היא כל כך קלה המצווה, שאתה לא מבין בעצם איך זה מצוות. פסח. צריך להסביר לי פסח. יהודי, פסח, מצרים, היסטוריה, עם ישראל, אקסודוס, נו מה, הוא מבין, פסח. אבל מצווה קלה. שתי קופיק. ציצית. רגע, שלוח הגן, נו, שלא יהיה שלוח הגן. אז יהיה לך פחות פיגל במתקוקה של הקוסקוס. מה, מצווה קלה, שמחת הרגל, מה העבורת? לכן הגרסה כאן היא הבירס למצווה קלה גם בלי חמורה בכלל. ואם קבע חמורה, אז עוד יותר. זה בן עזאי שנכנס לפרדס והגיע לרצו ואומר לי הווי רץ. אתם יודעים מה זה לרוץ? לרוץ זה גם בא מלרוץ, אבל אני אגיד לכם מילה אחת שאתם תחליטו מאיזה שורש היא באה. והתרוצצו הבנים בקרבה. זוכרים אצל רבקה את הבנים מתרוצצים בקרבה? בלשון מה זה? הם רצו? רוצים. כן, נכון, אתלטיקה, רצים. ומה עוד? רוצצים. הם רוצצו זה את זה? נכון. כי זאת הנפש האלוקית והנפש הבהמית, יעקב ועשיו. והאדם נמצא כל הזמן בריצה. הוא יכול לקיים את הכל בלי לרוץ. הוא יכול לקיים את הכל בשלווה, מיינסטרים. הוא יודע מתי מתחילה התפילה ומתי הקידוש, הוא יודע הכל. זה השלווה. היה לי פעם חבר, מה? בדיוק. היה לי פעם חבר, בעל תשובה גדול. זמן. שאמר לי פעם, אל תכעסו עליי. הוא אמר לי פעם, אתם ה... אני לא אגיד את המילה שהוא אמר, הוא אמר מילה יפה, אבל הוא אמר איזה קטלוג מסוים, שהוא צדק 100%. והוא אמר כך, אתה יודע מה הבעיה שלכם אתם? אמרתי לו, מה? זה היה בליל שבת. ושרו בבית הכנסת, מגן אבות בדברו, מכירים את המנגינה? חיים מתים במאמרו, ואז בסוף זה, עם מדושני עונג, זכר למעשה בראשי. הוא אמר, או, עכשיו הבנתי. אתם מקיימים את כל המצוות, אבל אתם, הוא עשה על הבטן והיה לו על מה, אתם עם מדושני עונג. אמרתי לו, אז מה כל כך רע? הבעיה זה לא רע, הבעיה היא שאצלכם זה הכל זכר למעשה בראשי. הכל בסדר. אז מתי תרוצו? הרי אתם לא בורחים מעבירה, כי אתם צדיקים, נולדתם. אין לכם בעיה. אתם לא מתמודדים עם שום בעיה. אתה לא צריך לא לעשות שוב, כי אתה צדיק. אתה בכלל מושלם. הרי אתה נולדת להיות מושלם. כי אתה גם תורה וגם דרך ארץ וגם מדינה. אתה שלמות, נו. כשיש לך התמודדות, היא נקראת מורכבות. שמעתם פעם את המושג? אתה מעולם לא ברחת, מה יש לך לברוח? עכשיו, אם אתה בורח, זה חלק מהמורכבות. זו מילה מאוד חשובה. אתה מורכב. תגיד, אתה סובל? אתה צורח? הוא רודף אחריך עשיו. אתה יורה בו לפעמים. אתה מבין אותו? אתה מנסה להמתיק דינים בשורשם. אתה עובר את כל התהליך הזה. אדמור הזקן שואל, אז למה בסוף עם ישראל ברח ממצרים? ויוגד לפרעה לאמור כי ברח העם. למה לברוח? מה, אי אפשר לצאת מכובד? הרי בסופו של דבר הוא אמר, קומו צאו מתוך עמי, ססו טקס סיום. ותצאו יפה, בורח, ותצאו יפה, ותגידו לו בסוף, אם אתם רוצים, אין נלך, ותצאו. מוכרחים. למה לברוח? סתם בשביל התרגיל, שהוא לא ידע שאתם פתאום עושים לופ, ואתם ברחתם, זה הכל בשביל זה, שקודש ברוך הוא היה מסדר פרסה אחרת. אדמור הזקן אומר, העם בורח ממצרים, אתם יודעים למה? זה בכלל לא היסטוריה. רק מי שאצלו יציאת מצרים זה היסטוריה, שואל את השאלה. כי אם ממצרים אתה לא בורח, היא רודפת אחריך. הגאולה ממצרים היא ההבנה שמצרים ממשיכה לרדוף. אתה בהתמודדות עם מצרים. נכון, בסוף צריך להפך גם את הרע וגם להפך את מצרים, נכון? אבל הכל התמודדות. הרי המילה הכי יפה שאנחנו עסקנו בה כמה פעמים, כיליון. זו המילה היפה ביותר בעולם, זה נחשפה וגם קלטה. אבל איך האדם יכול להגיע לקלוט הנפש? בסופו של דבר. רק אם הוא מצליח לחלות את נפשו הבהמית. הרי הוא לא יצליח אחרת. אנחנו מדברים את האמת, מה אפשר לעשות? יש איזו סתירה כזו פנימית כל הזמן. אני רוצה לעסוק ברצור, אבל הפתילה מושכת, והדרך לעסוק באש שממשיכה לבעור היא על ידי הבערת הפתילה. זה תהליך מופלא, זה תהליך מדהים, זה התהליך הכי יפה של העולם. על התהליך הזה בן עזאי מדבר. הווי רץ. אתה מוכן להתרוצץ כל הזמן? אתה מוכן לרוץ למצווה? קלה? אתה מוכן להתרוצצו? אתה מוכן להבין שהמאבק הזה של ההתקפיה הוא לא פחות חשוב בעולם מעבודת הצדיקים העליונים שכבר נמצאים בעולמות אחרים? אתה מוכן לקחת את ההתמודדות, שאתה נמצא בה? אתה מוכן לקבל בשמחה את התואר שהתניא כל כך אוהב, בינוני, ולא להגיד אותו באיזו התנשאות מלמעלה למטה, אלא לשאוף אליו, ולהבין שבינוני הוא זה שמתבונן וכל הזמן יודע שהוא יכול והוא צריך להיות מלא חיות. אתה מוכן לברוח מן האווירה למרות שכבר יש לך מעיל גדול ואתה צדיק רשמי עם תעודות? מוכן לברוח כי אתה יודע שצריך לברוח? הגוררת מצווה, אבל לא במובן רק של גוררת מצווה בית, אלא במובן העמוק ששכר מצווה מצווה. שכר מצווה לשון המגיד ממזריץ' של כל מה שאנחנו אומרים חצי שעה בארבע מילים. ששכר מצווה הצוות והחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זהו שכר המצווה. מי אם לא בן עזאי צריך להגיד את זה? בן עזאי שהיה עוקר הרים ותוכנן זו בזו בסברה, כי היו נהירים לו שבילים, בן עזאי שחשקה נפשו בתורה, והוא כל הזמן רץ ובורח, רץ ובורח, אירס ולא נסע, נסע, וכן, כל הבירור עצמו. והוא נכנס בפרנס, ובן עזאי צריך להתבטא במושג, שמבטא את כל המושג הזה של בן עזאי בעולם. ורץ למצווה קלה, ובורח מן האווירה. ותהפוך את זה לדבר שהוא הווי. זה עולם ומלואו. זה הווי. זה תהליך. אתה מוכן לקבל באהבה את התהליך הזה? אתה מוכן להבין שזה תהליך שאין לו יעד? היעד הוא להיות בתהליך. היעד הוא לנצח בכל שלושת לבושי הנפש כלשונו של האדמור הזקן, אבל לדעת שכוחות הנפש נאבקים. ולאהוב את זה. אתה מוכן להבין שבעולם הזה שבו הגאולה היא היציאה ממצרים, ממצרים בורחים? יום יבוא ונגיע לגאולה שהיא לא הגאולה ממצרים. יום יבוא ונגיע לגאולה שהיא ההפך מהגאולה ממצרים. עליה נאמר, לא בחיפזון תצאו. יום יבוא ונגיע למקום שמשם לא צריך לברוח ולהשאיר את מצרים מאחורה. שם לא נצטרך לרוץ. שם תהיה לנו קורת רוח. שם נשב בשלווה. ביקש יעקב להישב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. בכלל אפשר להבין את זה בלי מה שאמרנו עכשיו? יהודי בן 107, בדוק, בשעה המאוחרת הזאת לא נוכיח, בן 107. עבר כמה דברים בחיים, וזה שעה שעתיים יותר ממני לפחות. חוזר מהכל עכשיו, די. מה הוא ביקש? זה נשמע כמו לשבת בסן פרנסיסקו על המים. הוא בחברון, חזר לבית יצחק אביו, מבקש לחנך את עם ישראל. שעה נורא והיום. צדיקים מבקשים להישב בשלווה בעולם. מה קורה פה? טירונות. מה, אפשר להגדיר רגע את עוצמת החטא? קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. אתם יודעים מה הפירוש של המשפט? לא הבנתי. אם אתה בעולם הזה, סימן שהקודש ברוך הוא רוצה שלא תהיה בשלווה. מה, לא הבנתם? אם הוא היה רוצה שתשב בשלווה, לא היית בעולם הזה. לא מבין? העולם הזה ושלווה לא הולך יחד. הוא לא רוצה שתשב בשלווה בעולם הזה. השלווה של העולם הזה זה הווי רץ. אני סיפרתי כמה פעמים. אני חושב שאת הווי רץ הזה מסביר הכי יפה המשל הזה, שסיפרתי הרבה פעמים. שם ידידי רב מאיר בזק. ממעלות. מכירים את המשל היפה שהוא כותב? יש לו משל נהדר. מי שמכיר שלא יערוס. זה משל יפה מאוד, לשעה כזאת זה טוב. שיש הסיפור עכשיו. יש לו משל יפה, הוא מספר על אחד שנסע על כביש החוף. תשמע יוסף, תשמע. הוא מספר על אחד שנסע על כביש החוף. עמוס, נמאס לו מהכל, אין לו כבר כוח לשום דבר. העבודה הצבנה אותו, כולם הצבנו אותו, עוד מישהו הצבן אותו, אין לו כבר כוח. הוא החליט שעכשיו זהו. שום דבר לא מעניין, הוא חייב יממה, אבל בחמישה כוכבים, איזה חמישה? 10 כוכבים. הוא ייסע על כביש החוף, המלון הכי יפה שהוא יראה, הוא עוצר שם. הוא נכנס, הולך לקבלה, זה התוכנית. הולך לקבלה, מנתק את הפלאפונים או שובר אותם, מרסק כל מה שיש, משאיר רק את הוויזה בתור ביטחון, נכנס, ולא שואל כמה זה עולה, זה בטח עולה מסכורת של... לא מעניין אותו כלום. בבוקר הוא התעורר לרעש של גלים ב-12. בבוקר בשתיים, לא משנה, בשלוש, לא חשוב, הוא, זהו. הוא מתחיל כבר את התוכנית, הוא כולו בתוך זה, והוא מחפש, רואה מהכביש דברים יפים, עד שהוא מוצא את מה שהוא מצא. מדהים. מין שעות. רע של אומר, אדיר. רואה מגרשי ספורט אדירים. מקום יפהפה. כביש החוף הוא מבסוט. זה וורט לישראלים, חכו, מי שלא ישראלי לא יבין. יורד, נכנס לקבלה, הוא בקבלה מנסה להגיד לו מה שהוא אומר, אין לי זמן לשמוע כלום. אני רוצה את הסוויטה הכי יפה, אבל הכי יפה. הוא פה, אומר לא בוא, זה וזה של הנשיא, אומר הנשיא הפרזידנט, אני מכיר את הפטנטים שלכם. תן לי את הפרזידנט, אני צריך את זה עכשיו. ביטחון, ביטחון. קח את הוויזה שלו למעליכם. נכנס, איזה חדר. הוא לא יודע אם נסתכל על החדר, על הגלים, על המגרשים, על הדשא, מדהים, הוא המום. קס לישון, אומר לעצמו, אני עכשיו הולך לישון, זורק כל מה שיש, פותח את החלון לשמוע את הגלים, אני מתעורר זהו, אין שעון, אין כלום. מנתק כל מה שיש, ומתחיל לישון. 5 בבוקר. משרוקית, פולחת את האוויר. הוא נזעק בבהלה, ווז! רץ כמו שהוא, עם מה שיש עליו ומה שאין עליו. רץ לקבלה, והוא רואה שכולם עומדים שם ככה וקופצים, והוא נבהל. פיגוע לו עלינו. זה משהו מסוכן. טוב, מה אפשר לעשות? כבר פעם אחת תכננתי, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה לי. פעם אחת. אחרי 3 דקות, אחרוני האנשים מגיעים בבהלה, ואז ההוראה, כולם לזוז! הוא מתחיל לרוץ, 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 הוא מפחד מהפיצוץ שהולך להיות מאחורה, הוא רץ, 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 נחנק. 40 דקות לא מפסיקים, אחרי 40 דקות הוא מוצא את עצמו עם כולם בקבלה. כנראה זה היה פיגוע סרק, היה עליות יורדות ועולות, לא, הכל בסדר. עולה לחדר, אומר עוד רגע, אני אחזור לישון, לא עד 12, אני משלים עד 4. עד 4. כתוב, צריך, לא, הוא ישלם עוד 10 ימים, הוא לא יוותר. בסדר? ניצח. אחרי 10 דקות לא מצליח להירדם, מתקלח, לא מצליח, כלום. אומר, טוב, נלך לאכול, כי כתוב שזה ממוקדם. ארוחת בוקר עד, נלך לאכול, נאכל טוב, נחזור לישון. הולך לאכול, ואומר, אולי אני באוכל אשאל מישהו מה היה, אבל לא עכשיו, עכשיו ננצל את המלון. איזה אוכל, חבל על הזמן. שם את הכל על השולחן, לא מתחיל לאכול, כי זה לא מפספסים. אבל אין מספיק מקום, לוקח שולחן יותר גדול. ברוך הוא ברוך שמו, שים, ברוך הוא ברוך שמו, שים שלום. הכל. שים שלום לא מספיק, טובה, ברכה, חיים, חן, חסד, רחמים, הכל. כששמים כל כך הרבה, צריך קצת רחמים עלינו, אבל הכל יש. מתחיל לאכול, משרוקית פולחת את חדר האוכל, 5 דקות כולם למטה על קצר, 5 דקות, זוזו! הוא מבין פיגוע שני. הוא יורד למטה, אבל בדרך הוא תופס שם מהר את האיש בקבלה, והוא אומר לו, אדוני, אני לא מצטרף עכשיו לכלום, אני רוצה לדעת מה יש פה. אתה יודע מה, אני עשיתי את זה, מה שילמתי, אתה יודע מה התוכניות שלי? ואז הוא אומר לו, הוא מהקבלה, תגיד לי, בן אדם, איפה אתה חושב שאתה נמצא? זאת אומרת, מה פירוש איפה אני חושב שחוף? נכון, אבל זה כלי שחוף. אומר לו, נכון, אבל זה פה מכון וינגייט. קמת, קמת. פה זה מכון וינגייט. זה וורט עצום. אם באת למכון וינגייט ואתה יודע שזה מכון וינגייט, אתה כל כך מבסוט מהאוכל וכל כך מחכה לשריקה ב5. אבל אם תכננת שבאת לישון עד 3, ופתאום איזה נודניק שורק לך ב5. הוריד לו את הפרצוף. לא היה תאום עמדות, מותק. לא סיכמת בקבלה, אתה פשוט היית עצבני. אבל אני אזכירך, על כורכך אתה נולד. וזה מפני שהקדוש ברוך הוא צריך אותך כמו שאתה אותו. והוא אוהב אותך, ויד ביד הוא רץ איתך בווינגט. והוא רוצה שנרוץ ביחד כדי שהעולם הזה יהיה שלנו ואנחנו נגיע לתחיית המתים. נשמות בתוך גופים. שנייצר עולם שבו הנשמה הכל כך עליונה תגיד שהייתה לה ירידה צורך עלייה. עלייה לאן? עוד אי אפשר להסביר בכלל. כי שכר מצווה לא בהי אלמה. עוד אי אפשר להסביר. גם כשהיית עובר יקירי, לא יכולתי להסביר לך מה קורה כשתצא מהרחם. יש עוד רחם שתיכנס אליה בעזרת השם. איך אמרנו? רחם ונפטר. ועד שתצא ממנה, אני גם עכשיו לא יכול להסביר לך לאיזה גובה יכולה להגיע הנשמה בגוף. לאן אפשר להגיע בעולם שבו שכר מצווה קיים? אז מה אני צריך לעשות פה, אומר בן עזאי? להשתדל להיות הווי. הווי מה? הווי רץ. תפסיק להיות עם מדושני עונג. הווי רץ. הווי בורח. הווי בהווה מתמשך שמח בריצה. הווי אוהב את הבריחה. הווי בורח. בן עזאי בשתי מילים. למה למדנו את המשנה הזאת? א', כי היא פילי פלוט. ב', כי אתם יודעים מה קורה בסוף פרשת קורח, כלומר בחצי השני שלה? בחצי השני של פרשת קורח, באים כל בני ישראל, תראו מה זה, זה לא יאמן. מיד אחרי כל הסיפור, מקטירי הקטורת, האדמה בולעת, ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה שכל אחד מהנשיאים יביא את המטה שלו, מטה אהרון פורח, זוכרים? מוציא פרח, מציץ ציץ, גומל שקיבים. ואז מתחילה בעצם הפרשה. אנחנו אוהבים פה לסיים, כי איך אמרנו, דיברנו כבר על קורח. אבל עוד לא התחלנו בכלל. רק הקדמה דיברנו. איך זה מתורגם, המעשה הוא העיקר. בתלמוד עסקנו. אבל מה עם המעשה? איפה אני בתוך הסיפור? פרק י"ח, פרק י"ז, פסוק כ"ז, לא נלמד את זה. את הקוד, זה כל הסיפור של הפרשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גברנו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב, הקרב אל משכן השם, ימות. האם תמנו לגבוה? זה מרכז הפרשה. שם נגמרות הדרשות. כאן הן צריכות להתחיל. טוב, עברנו הכל, הבנו. שכנעת אותנו בעובדות. באדמה שבולעת, באש שיוצאת מהשמיים, ובמטה שפורח. כל היסודות. הכל יש פה. חוץ מדבר אחד. איך אני מתמודד עם זה? גם אני פה, שולם עליכם. השמיים אומרים שאתה צודק, האדמה אומרת שאתה צודק, האש אומרת שאתה צודק, הצומח אומר שאתה צודק, ואני אומר שאין לי כוח להיות פה. הניתוח הצליח 100%. החולה, רגע לפני, יש לך איזושהי בשורה בשבילי. רק התורה הקדושה שלנו יכולה לסיים כך את פרשת קורח. אם אחרי דרשה כמו פרשת קורח מישהו היה אומר את זה, היו אומרים, ייבשת אותי. לא הייתה דרשה יפה, עכשיו אתה פורט את זה. ככה זה בתורה שלה. נגמרת פרשת שלח. ואז באה התורה אומרת, ואם תשגו בעבודה זרה בכל זאת, מה עושים? אז לפרשת שלח לא נחזור. אני רק אגיד לכם במילה אחת, אתם יודעים מה כתוב שם? כתוב שם שעם שלם, ו-12 מרגלים ו-10 מהם גדולי ישראל, מתו כי הם לא ידעו לעבוד את השם. ואז באה הפרשה בחצי השני שלה ואומרת, אז אפשר לחיות בעולם כזה? היא אומרת, ואם כל העדה שוגגת ועובדת עבודת כוכבים? לא נורא. ונסלח לכל עדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. ואם סנהדרין התעתה אותנו, ונסלח עדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. ואם אחד עבר על כל מצוות השם, פרשת שלח. דיברנו על זה פה. אף פעם לא שמתי לב מה זה עושה בפרשת שלח. ונסלח. השאלה היא רק האם זה שגגה, האם אתה רוצה לעבוד על זה, או שבמזיד אתה מוציא דיבה על עצים ואבנים. איך אמר המהר"ל שפתחנו בו הלילה? ואם הגעתי למצב שאמר כי חזק הוא ממנו, הפיך. אתם יודעים איך מסתיימת פרשת שלח, שאמרה לעם ישראל ש-40 שנה במדבר ולא קיבלה את המעפילים שאומרים הננו כי חטאנו? פרשת שלח מסתיימת ב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. איך אפשר? אין דבר קשה מזה בעולם. שלושה דברים אין אדם, אומרים חז"ל, ניצול מהם בכל יום. הראשון שבהם הוא הרהור עבירה. איך ולא תטורו? על מה אתה מדבר בכלל? איך ועשיתם את כל מצוותיי. אז אני לא אהרהר. איך מסביר האדמו"ר הזקן? תהרהר. אבל לא תיקח את ההרהור לתיור אל המוח. אז אתה תהרהר וזה לא יהפוך להיות חלק מאישיותך. אתה תהרהר ותדע להפריד. אתה תראה לאיזו גמילה תגיע. לאט. אני איתך, אתה יודע למה אני איתך? כי אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אתה זוכר שבורחים? אתה זוכר שרצים? אני איתך. אתם יודעים מה עונה עכשיו הקדוש ברוך הוא למשה? בני ישראל, זה מדהים, באים אל משה ואומרים לו, הם גוונו, עבדנו כולנו. כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות. תחשבו מה עבר העם הזה, לא יודע מתי היה חטא קורח. חז"ל אומרים שבתקופה שאחרי המרגלים, אני לא יודע, לא חשוב גם. אבל תזכרו מה העם הזה עבר כבר. מה הוא עבר בשנה וחצי הזאת? מראש חודש ניסן מהקמת המשכן אצל נדב ואביהו. בלעגתי על כל מה שהיה מקריאת ים סוף. מה הוא עבר? פעם אחת לקטו מן, שבת. מה רוצים ממנו? 250 מקטירים עכשיו באש בגלל, עודף רצו. מזכירים לו את נדב ואביהו. נבלעי האדמה, מזכירים לו את השוב. מה הוא עושה? האם תמנו לגבור? הם באים אל משה. נו, פסוק א', מדהים. מה היה צריך להיות כתוב? ויאמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם. ויאמר להם משה, כה אמר השם. ויאמר השם אל אהרון. אתם ראיתם פעם דבר כזה? חסר פה איזה פסוק, לא? יש פה בעיה. צריך להסתכל בדפוסים ישנים. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, השאלה הכי זועקת שאני מכיר בתורה, האם תמנו לגבוה? זה פי אלף מניתנה ראש ונשוב במצרים. אבל הפעם השאלה הזאת לא מקבלת לא נזיפה ולא כעס. קדוש ברוך הוא שומע את השאלה. הוא אומר למשה, אפשר רגע הצידה? אני פה, יש לי משהו עם אהרון לדבר. הוא פונה אל אהרון ואומר לו, עכשיו יש לנו עוד שישי ושבי, לא גמרנו את הפרשה, אהרון, שישי ושבי נשאר לנו. מה גמרת את הכל? היה דרשות על קורח, אז אין שישי ושבי? בשישי נלמד על מתקדמים. בשבי עליך לוויים, יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. אז איך שומרים את משמרת הקודש? ועשיתם את כל מצוותיי. אבל אתם תשמרו על דבר אחד, על החשק לקודש. תשמרו שירוצו. תשמרו שיברחו. אתם אחראים לקבל מאיתנו את כל הקורבנות. גם כשנבוא להגיד תודה, וגם כשנבוא להביא חטאת. ואז הוא קורא לאהרון ואומר לו, ועכשיו האחריות שלך לגבי הלוויים. כשנבוא להקריב קורבן והכהנים יקבלו אותו, לא נעבור על הפסוקים, תעברו, זה שישי. עכשיו שביעי. אז אתה תדאג לזמרים שירגיעו אותנו. צריך קצת לוויים. צריך מחלקה שיקומית. צריך לוי. זה לא יכול להיות במקום לוי. צריך גם קצת שיתנו את בוא נלמד איך אפשר לחיות. הווי רץ. הווי בורח. פרשת שלח לקחה אותנו למקום שבסוף היה צריך את ההרגעה של ולא תטורו, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם. פרשת קורח לוקחת אותנו למקום שבסוף צריך, אתם יודעים את הפסוק החותם? תראו את סוף פרשת קורח. ולא תישאו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו. ואת קודשי בני ישראל לא תחללו, ולא תמותו. זו תורה של חיים. סיפור קורח מסתיים לא באדמה ולא באש, אלא במטה אהרון שמוציא פרח, מציא ציץ וגומל שקדים. חוץ מריקועי הפחים ציפוי למזבח, למעלה מהמזבח יש עוד אות, המטה הזה של אהרון. ריקועי הפחים מזכירים את המחלוקת. ריקועי הפחים מזכירים את מה קורה כאשר אנחנו יורדים שם ללמטה. המטה הזה, עם הפרח והציץ והשקדים, מתאר את התפקיד של איך אפשר להיות הווי רץ למצווה קלה. ובורח מן האווירה. ואיך אפשר להיות שם בשמחה הגדולה ביותר. שאתם בני אהרון צריכים להביא לכולם. אז זאת פרשת קורח, וזה השכר מצווה מצווה. זאת היפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כי היא הרבה יותר יפה מחיי העולם הבא. היא הרבה 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 יותר יפה. היא היופי של ההתמודדות, היא היופי שלה בכל מעודיך. היא כל מה שדיברנו הלילה מההתחלה. היא מה שדתן ואווירה מהצד שלהם ביקשו למרוד בו, ומה שהקורח מהצד העליון ביקש למרוד בו. היא מה שמשה ואהרון צריכים להביא לנו, כדי להיות בתורת חיים הזאת. נעמוד כאן.